הרב בני לאו, שמואל ב', פרק ג'.
דוד ממשיך לבסס את ממלכתו. בפרק הקודם, בפרק ג', הוסרה מדרכו אחת מאבני הנגף הגדולות ביותר בשם אבנר בנר. רציחתו של אבנר על ידי יואב מתקבלת על ידי דוד בבכי עצום, במספד, בקינות. אנחנו רואים את סוף פרק ג', ממש תהלוכה שלמה עם קינה גדולה. הכמות נבל ימות אבנר, והוא שר לו שיר של קינה, ידיך לא אסורות, רגליך לא לנחושתיים. הוא מצליח להבקיע את כל העם, והוא לא מוכן להירפא מאבלו. כל היום וכל העם מכיר באבלו, וכולם מאמינים וכולם יודעים שדוד אין ידו במעל הזה ברציחתו של אבנר בנר, רק ידיו של יואב מגואלות בדם. והמלך עכשיו מצליח לייצר את התנועה הבאה, התנועה הבאה, תנועת האמון, האמון שהעם מבין שדוד עשוי להיות מלך על ישראל. לא כולם משוכנעים במעשה הזה שהמלך מתאבל אכן באבל של אמת. יש לנו בפרק של היום, פרק ד', תמונה של שני אנשים, שני שרי גדודים לשאול, אחד בענה ואחד ריחב, שכנראה בטוחים שדוד מחפש את ראשו של בן שאול כדי להכתיר את עצמו למלך על ישראל בדם נאמניו של שאול ולא בברית שלום. שני האנשים האלה, שרי הגדודים, שהם אלה שירצחו את איש בושת כאן בפרק שלנו, הם אנשים שמזוהים כבני בנימין, אבל אינם בני בנימין. איפה אני לומד את זה? בואו נקרא בזהירות את פסוק ב'. שני אנשים, שרי גדודים, היו בן שאול. שם האחד בענה ושם השני ריחב, בני רימון הבארותי, מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברחו הבארותים גיטיימה, והיו שם גרים עד היום הזה. פסוק מאוד מאוד מסובך, אבל כשאתה קצת נכנס לתוכו, אתה פתאום מבין מה כתוב פה. קודם כל, בואו נתמקד במקום. אומר לנו הפסוק שבארות תחשב על בנימין. מה זאת אומרת תחשב על בנימין? זה אומר שהיא איננה בנימין. מדוע בארות איננה בנימין, אלא רק נחשבת על בנימין? הפתרון לחידה הזאת נמצא בפרק ט' בספר יהושע. אתם זוכרים שם את האורמה שערמו אנשי גבעון ביהושע? אנשי גבעון שבאו באורמה, הפכו את עצמם למין מסכנים, בלויים, באים בחמורים ומבקשים מיהושע, קירתה איתנו ברית שלום. ואז יהושע נשבע להם בברית, הוא חושב שהם באים מארץ רחוקה, הוא נשבע להם ומקבלים את ההבטחה שלו שיהיה ברית שלום בין יהושע לבין הגבעונים. הוא לא יודע שזה גבעונים, רק כשמתגלית הרמייה הגדולה, אז הופכים את הגבעונים להיות חוטבי עצים ושואבי מים ארורים, ארורים בתוך נחלת ישראל. לא הורגים אותם, לא פוגעים בהם, מבטיחים להם ברית של שלום, אבל של חיים של עבדות, חיים של משרתים ולא של שווים במעמד. אלה הם הגבעונים של פרק ט'. בתוך רשימת הגבעונים של פרק ט', אנחנו רואים פסוק י"ז שיש לגבעונים האלה ערים. מה הם הערים? פרק ט' ביהושע פסוק י"ז, ועריהם גבעון וכפירה ובארות וקריית יערים. לא יקום בני ישראל, אבל שאול מלך ישראל, שמתעצם על מלכותו, הופך את הגבעונים לא רק למשרתים, לחוטבי עצים ושואבי מים, אלא כנראה גם מחסל אותם. את הדבר הזה אנחנו לומדים רק בנספח לספר שמואל ב', כמו שהזכרתי אתמול. הפרקים האחרונים של שמואל ב' הם אינם במקומם, הם בעצם שייכים למעבר משמואל א' לשמואל ב', ופרק כ"א של שמואל ב' נפתח במילים, ויראב בימי דוד 3 שנים, ויבקש דוד את פני אדוני, ויאמר אדוני אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים. פתאום אנחנו שומעים ששאול המית את הגבעונים. הם לא מבני ישראל, ושאול ביקש להקותם בקנאותו לבני ישראל וליהודה, זאת אומרת, כחלק מתעצמותו למלכות, הוא בעצם שבר את ברית הנאמנות של יהושע, הוא הפר ברית והרג את הגבעונים. מתוך הגבעונים שהוא הרג, כנראה שחלק יושבי העיר בארות בורחים לגת הפלישתית, ועדיין אנחנו שומעים על שניים מתוך משפחת הבארותים, רחב ובענה, שהופכים להיות שרי צבא בתוך צבאו של שאול אצל אבנר בנר. עכשיו, כשנשאר איש בושת, הם מוצאים את ההזדמנות. הם הולכים לנקום את נקמת דם משפחתם שנהרגה בידי שאול, שאול ההורג את הגבעונים. ככה נראה לפרש את הפרק שלנו. אנחנו חוזרים עכשיו לפרק ד', חוזרים אל שני שרי הגדודים, אל בענה ולרחב, ואנחנו רואים איך שהם נכנסים לתוך ארמון איש בושת. התמונה מביכה. הם הולכים, בני רימון הבארותי, באים כחום היום אל בית איש בושת, ומה הוא עושה, אותו מלך שאנחנו לא שומעים כלום ממעשיו, הוא שוכב את משכב הצהריים, שלף שטונדה. הוא לא עושה דבר. הוא מין מלך בובה שהיה נתון בידיו של אבנר בנר, וכשהוא שומע שאבנר נהרג, נרפות ידיו, ממילא הוא לא עשה דבר, ועכשיו הוא נח בצהריים. באים הם שני האנשים, שני ראשי הגדודים, הם באים כתוב עד תוך הבית לוקחי חיטים. יש אומרים שהם נכנסו יחד עם מוכרי החיטים שבאו אל הבית. מיני, תנסו לחשוב על ארמון שיש כניסה של האספקה, כניסה דרך המטבח, כניסה דרך המקום של המסעיות שפורקות את המטען. משם נכנסו בענה ורחב, הם אנשי צבא מלומדים, הם לא מפחדים. הם נכנסים ישר מהחדר הספקה אל תוך המשכב של המלך, הורגים אותו ונמלטים. כאן יש בעיית נוסח, כי אחרי שהם נמלטים, פסוק זין מספר שהם באו הביתה, ואז מקים אותו, ממיתים אותו, לוקחים את ראשו ובורחים דרך הערבה כל הלילה. אפשר פה להיעזר בקלות דווקא בתרגום השבעים, שמספר לנו את הסיפור ששוערת הבית עסקה בבירור חיטים, והיא נרדמה וישנה, זאת אומרת ממש שבירת שמירה של השוערת של הבית, ואז הם ניצלו את שבירת השמירה שלה ונכנסו, ערפו את ראשו של המלך ישבושת וברחו דרך הערבה כל הלילה. לא ניכנס עכשיו לשאלות נוסח, אבל כך או כך יש לנו פה שני אנשי צבא מהגבעונים, שמבינים שזו ההזדמנות שלהם להגיש לדוד מתנה לרגל מלכותו החדשה. אתם זוכרים את העמלקי בסוף שמואל א', תחילת שמואל ב', העמלקי שמביא את ראשו בעצם, מבשר את הבשורה על מות שאול, והוא חושב לתומו או לא לתומו, שהוא מביא בשורה גדולה לדוד. האיש העמלקי הזה מספר על המוות, ודוד נכנס בו בשצף קצף כשהוא שומע את הבשורה בפרק א' של שמואל ב', אומר דוד אל הנער, אתה מבשר לי על מוות? אתה נותן לי את הכתר? דוד קורע את בגדיו ואומר לעמלקי, מי לא יראת לשלוח יד לשחט משיח השם? ואז אחד מהנערים פוגע בעמלקי והורג אותו. ועכשיו אנחנו ממש באותו סיפור. שני השרים האלה, הפעם זה לא נער המלכי, הפעם זה שני גבעונים שתפקדו בתור שרי גדודים של אבנר בנר, של צבא שאול. הם מביאים לדוד, הם הולכים דרך הערבה כל הלילה, מביאים מתנה לדוד, פסוק ח', ויביאו את ראש ישבושת לחברון, ויאמרו אל המלך, הנה, ראש ישבושת בן שאול, אויבך אשר ביקש את נפשך. הם לא מבינים את דוד, הם לא יודעים מי הוא דוד. ודוד אומר להם, אתם לא קיבלתם את התקשורת הנכונה. חי השם אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור מת שאול, הוא היה כמבשר בעיניו, והאוחזה בו והרגהו בצקלג. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו, הוא קורא לאיש בושת איש צדיק. באמת, מה, איזה רע הוא עשה? ועתה, הלא אבקש את דמו מידיכם וביארתי אתכם מן הארץ. ביטוי קשה. וכאן מגיע דוד לתיאור שאתה ממש לא רוצה להשמיע אותו באוזני ילדים. איזה דבר מזעזע. לוקחים את שני השרי צבא האלה בענה ורחב, הורגים אותם, ואז ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון, ואת ראש ישבושת לקחו ויקברו בקבר אבנר בחברון. כאן יש סיפור מדהים. בעצם, קודם כל, המעשה הזה שתולים את האצבעות, זה מעשה שכנראה נכון לתקופתו ולזמנו, סוג של הרתעה שאומר, ככה יעשה לאיש אשר יפגע במשיחי השם בשושלת בית שאול. דוד לא מוכן שיפגעו במי שמשוח השם. אבל הקבורה שהוא עושה לאישבושת, הקבורה שהוא עושה למלך, זה לצידו של אבנר שבעצם מרד בו, ואת שניהם, גם את אבנר בן נר מתוך ארץ בנימין, וגם את אישבושת בנו של שאול, את שניהם הוא לוקח וקובר אותם בממלכתו שלו, בתוך חברון, לאמור, היו אורחים שלי אחרי מיתתכם. ככה נגמר הפרק, ונשאר לנו רק עוד סעיף אחד לטפל בו, שהוא כבר יהיה אולי מפתח לפרק הבא. יש עוד איש אחד בתוך המשפחה הזאת של שאול, שהוא באמת לא מאיים על דוד, על מלכותו. האיש הזה, איש נכה רגליים, יונתן בן שאול, היה לו בן בשם מפיבושת. והבן הזה, בזמן הבריחה מאזור ישראל, הבן הזה נפל מידיו של אומנותו, ובנפילתו הפך להיות פיסח, ומאז הוא מוחזק בעצם כנכה רגליים, ומטופל על ידי אנשים המטפלים באותו נכה. הסיפור של דוד והבן הפיסח הוא סיפור מרתק, מכיוון שבפרק הבא אנחנו נפגוש את כניסתו של דוד לירושלים, ושם אנחנו נשאל מי עם העיוורים ומי עם הפיסחים. מה יחסו של דוד לאנשים עם מוגבלויות פיזיות? מה היחס של דוד לאותו בן מפיבושת, שבשלב הראשון של חייו דוד יטפל בו, אבל בשלב האחרון של חייו דוד יפנה לו עורף? זאת שאלה מאוד גדולה, נעסוק בה לאט לאט, קודם כל בירושלים, ואחרי זה נמשיך עם מפיבושת לאורך כל חייו.